שיחת היום עם הרב חיים הורוביץ. אחר הצהריים טובים, אז הנה כל חי היקרים, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של שיחת היום. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על הזכות שנפלה בחלקנו לעמוד כאן גם היום בפניכם, ולזכות יחד לחשוב, להרהר, ללמוד, ואולי גם לצאת עם תובנות שנוכל לשפר את חיי היומיום שלנו לצד הטוב ביותר. התודה והברכה לעוסקים במלאכה, לכל הצוות הנפלא כאן בכל חי. לכם המאזינים העיקרים שבחרתם באמצעיתו של יום לעזוב הכל ולהאזין לדבריי בסייעתא דשמיא. הדברים שאומר יהיו לעילוי נשמתו של מורי הרב שמחה בונים ברב אברום הלוי הריני כפרת משכבו. פרשת השבוע שזכינו לקרוא בשבת שעברה עלינו לטובה ציידה אותנו באין ספור כלים לשפר ולהעצים את חיינו אנו. לא סתם, אלא בוודאי בימים שכאלו, לפחות שני כלים שנשוחח עליהם היום, שתי אנקדוטות שנרקה לראות בפרשה, קשורים ביתר שאת לימים בהם אנו מציינים את ימי החורבן, הימים בהם צריכים להרבות ולהעצים את העובדה של אהבת חינם, לחוש ולהרגיש את השני, ולראות רק את הטוב. ונתחיל בתחילתה של הפרשה על פסוק מפורסם, וננסה בסייעתא דשמיא לתת לו כשלוש זוויות, שלושה היבטים, אולי מהם נלמד עד כמה אפשר לראות את הדברים בצורה שונה. וכך פותחת התורה בפרשת השבוע שזכינו לקרוא, איש כי ידור נדר לשם או ישבה שבועה לאסור ישר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. הפשט הפשוט, הברור והידוע, כי על האדם לעמוד אחר מילותיו. אמרת, הבטחת, נדרת, נשבעת, התחייבת, עמוד בדיבורך. ועל כך כבר אמר שלמה המלך החכם מכל אדם, טוב שלא תדור מי שתדור ולא תשלם. תיזהר בלשונך. אל תבטיח ותפזר סתם הבטחות ונדרים. משום שאם חס ושלום אמרת, הבטחת, נדרת, נשבעת, התחייבת, ולא עמדת בדברים הרי שעברת איסור חמור שלא יחל דברו. ואדם צריך לזכור שהדבר אינו רק בענייני נדרים ושבועות. על האדם לשמור היטב את פיו ולשונו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, למוד לשונך שכל מה שתוציא מפיך תשתדל לקיים. וממילא, דברים שאתה מסתפק אם תקיים, תשתדל שלא לומר. וכך גם תקיים את עצתו של החכם מכל אדם, טוב שלא תדור משתדור ולא תשלם. אמור מעט ועשה הרבה, כבר אמרו חכמינו זיכרונם לברכה במשנה, בואו נאמץ את זה כמתכון להצלחה. האדמורים היו אומרים רעיון נפלא על הדברים לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, שזוהי הבטחה וסגולה גדולה שתפילתו של האדם תענה. כי כאשר אדם שומר על פיו שלא יחל דברו, לא מחלל את דבריו, ממילא מובטח לו שכל מה שהוא יבקש ויתפלל הקדוש ברוך הוא ככל היוצא מפיו יעשה. הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו, וכל מה שהוא מבקש, כך הקדוש ברוך הוא גם ייתן לו. ראיתי לנכון לשתף אתכם מאזינים יקרים בנקודה נוספת, בזווית ראייה קצת חדשנית יותר, שזכיתי בסייעתא דשמיא לעמוד על הדברים בשבת קודש, טרם עלותי לשאת את דרשתי בבית הכנסת. ידועים הדברים שאומרים לנו חז"ל הקדושים, וזה מובא גם במסכת בגמרא בתלמוד בבלי בברכות ובעוד כמה וכמה מקומות, כי מלאכים עומדים על יד פיו של האדם ומצפים ומייחלים לקיים את כל אשר יוצא מפיו. הדיבור שלנו הוא כלי מאוד מאוד מיוחד. הדיבור שלנו נקרא בלשון חז"ל הקדושים אומנות. לא על כל דבר אנחנו אומרים מעשה אומנות. לא על כל מעשה אנחנו מתפעלים ויכולים לקטלג אותו כמעשה אומן. החזל הקדושים כאשר הם מדברים על התפילה, יש להם ביטוי שאומר תופסים אומנות אבותיהם בידיהם. אומנות מיוחדת זהו כוח הפה. יכולת התפילה, יכולת הדיבור, יכולת הבקשה, יכולת האמירה. לא בכדי פותחת התורה הקדושה בפרשת מתות את כל הנושא הזה של דיבור, של נדר, ושמע ולא שמע, והסכים ולא הסכים, וקיים את הנדר וביטל את הנדר, כדי שנבין מהי עוצמתה של מילה. איזה כוח יש לאדם בפיו, ולא בכדי הפנייה הזו מתחלת בראשי המתות. מכמה וכמה סיבות. ראשית כל, ככל שאדם נמצא בנקודה גבוהה יותר, משפיעה יותר, משמעותית יותר, עוצמתית יותר, הרי שמילותיו אמורות להיות נבדקות ונבחנות כמה וכמה פעמים. כפי שגם חז"ל הקדושים אומרים במשנה באבות, חכמים ייזהרו בדבריכם. כאשר אדם בעל משמעות, כאשר אדם יש לו תלמידים, כאשר אדם יש לו אנשים שמחשיבים אותו, שמבינים שהוא דמות, שהוא כוח, שהוא יושב בנקודה חשובה, הם שותים את דבריו בצמה. הם מצטטים אותו. ולכן חז"ל הקדושים אומרים, תיזהרו מזה מאות חכמים, שם התלמידים יכולים לבוא אחריכם ולשתות מים הרעים. אתה אולי לא התכוונת, אתה אולי לא מספיק דקדקת בלשונך, כוונתך הייתה X או Y, אבל הדברים שלך עושים רושם. ואני רוצה לקחת את זה לנקודה קצת יותר פרקטית. אנחנו נמצאים היום בעולם מלא וגדוש, בענייני פסיכולוגיה, בענייני מחשבה, בענייני ראייה נכונה על החיים. וכולנו יודעים היטב שאם אנחנו נחשוב טוב, יהיה טוב. טראכט גוט וזיין גוט. תחשוב טוב, יהיה טוב. סין גוט ויל בי גוד. מהי המשמעות של תחשוב טוב, יהיה טוב? מהי המשמעות של הראייה החיובית? מהי המשמעות של האמירה החיובית? מהי המשמעות של היכולת לראות את הדברים אך ורק בעין טובה ובעין נפלאה? זהו בעצם לדעתי הסוד הרמוז כאן בתוך פרשת השבוע שלנו. אומרת לנו התורה הקדושה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מהי המשמעות של לא יחל דברו? לא יחל זה לא יחלל, זהו רעיון אחד, ולא יחל גם זה מלשון חולין. הפה שלנו, כאשר הוא אומר דברים מחוללים או דברי חולין, לכאורה אנחנו לא נותנים להם יחס וחשיבות. אבל אין דבר אשר יוצא מן הפה ולא מקבל את העוצמה שלו ואת האיכות שלו. הפה שלנו לא בכדי נקרא כלי שרת, זהו כלי שמשמשים איתו בקודש. וכאשר אדם ילמד לראות את הדברים בצורה חיובית וממילא לומר דברים בצורה חיובית, להפנות את האמירות שלו, את הדיבורים שלו, את ההסתכלות שלו, את החשיבה שלו, את מבחן המציאות שאותה הוא רואה, לדבר טוב, ממילא יהפך הכל לטובה. משום שזוהי הבחירה שניתנת לאדם מדי יום ויום. ופעמים רבות אנו חוזרים על אותו משפט, אבל כדאי ללמוד אותו היטב, כי מה יקרה לאדם לא בשליטתו? כיצד יסתכל האדם על מה שקורה אותו? זהו הדבר היחיד שבשליטתו. וכאן אשתף אתכם בסיפור מפורסם על הבעל שם טוב הקדוש. שאלו תלמידי הבעל שם טוב את הבעל שם טוב, הלא האדם נידון מראש השנה ועד ראש השנה. ומתחילתה של שנה כבר אומרים לאדם מה יהיה איתו, בבריאות, בפרנסה, בהצלחה, בשיחוק, בחיוך, בעצב. כל השנה פרוסה בפניו. ולא סתם יש לנו הכנה נפלאה בחודש אלול ובחודש אב, שכבר זכינו לברך אותו בשבת שעברה עלינו לטובה, שראשי תיבות אב אלול בא, וכבר מריחים את אלול בפתח, וכבר ההתרגשות לקראת הימים הנוראים, פשוטם כמשמעם, אופפת אותנו. והאדם נערך מבעוד מועד, הוא מגיע לימי הדין בהתרגשות גדולה, אז הוא מקבל גם מתנה של 10 ימי תשובה, ואז את יום הקדוש, יום הכיפורים, לאחר מכן את ימי הסוכות ואת הושענא רבה, שבהם השלוחים יוצאים כבר עם הכבית, עם הפתקה, ולכאורה כאשר הוא מסיים את כל מקבץ הימים הכל כך נפלאים ומתוקים הללו, שנתו מסודרת לו, בדיוק על כל צעד ושאל. שאלו תלמידי הבעל שם טוב את מורם ורבם הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, הלו אם האדם נידון מראש השנה ועד ראש השנה, לשמה אומרים לנו חכמים כי האדם נידון בכל יום? הרי ידועים הדברים שכאשר האדם הולך לנוח מעל הפושקים אבא לילה, נשמתו עולה מעלה, עוברת דין קצרצר, חותמת על מעשיה ויורדת חזרה לעולם, ועל זה נאמר מדי בוקר, המחזיר נשמות לפגרים מתים, מודה אני לפניך מלכי וקיים שהחזרת בי נשמתי. הקדוש ברוך הוא מחזיר נשמות, ובאותה תקופה שהיא נמצאת למעלה מדי לילה, היא עוברת איזשהו דין. לשמה דנים את האדם שוב מדי יום, הלא כבר הכל נכתב ונחתם בראש השנה ויום הכיפורים. אמר להם הבעל שם טוב, אני חייב לכם תשובה. למחרת היום יצא הבעל שם טוב בלוויית תלמידיו לבקר בביתו של אברימה לשואב המים הקשיש. נכנס הבעל שם טוב חרש של ביתו, ובזהירות רבה פונה אליו כאשר תלמידיו נמצאים מאחוריו, ואומר לו, אברימה לב עושר צחמה שלומך, איך אתה מרגיש? ואברימה לא הפסיק לקטר. אברימה לא הפסיק להתבכיין. תראה בן כמה אני, כבוד הרב. אני עדיין שואב מים כמו שהייתי בגיל 20. נמאס לי כבר. אין לי כוח. אני כבר רוצה לסיים את פרק חיי. אני לא מסוגל. אני לא יכול יותר. תראה את החברים שלי, אלו נמצאים כאן ואלו נמצאים שם. ואני עדיין שואב מים. אני לא מסוגל. מה יהיה? מתי זה ימשיך? רבי, תעזור לי. אתה שואל מה נשמע? איזה נשמע ואיזה עניינים? הכל לא טוב. וכך כאשר אורותינו מקטר במשך 10 דקות, מאחל לו הבעל שם טוב הקדוש יום נפלא, עם כל הברכות הכתובות בתורה, הם נפרדים ממנו לשלום. והתלמידים רואים את הנעשה וממשיכים על הלא שואלים שאלות. למחרת היום שוב משכים הבעל שם טוב בלוויית תלמידיו, ואומר להם, והפעם אנחנו שוב הולכים לבקר אצל ביתו של אברימה לשואב המים, איכן שהיינו אתמול. שוב הם נכנסים אליו, ובאותה שאלה פותח הבעל שם טוב את דבריו, ומכוון אותה הישר אל אברימה לשואב המים, ושואל אותו, אברימה לבוסר צח, מה נשמע? אך, אומר אברימה לשואב מים, מה אני אגיד לך רבי, איזה חיים יפים יש לי, באמת תודה רבה מהקודש ברוך הוא. אני כמו בחור בן 20, רץ שואב מים ב-5 בבוקר, מחלק את התלמידי חכמים, עובר מבית לבית, מפזם משניות, שר שירים, מה אני אגיד לך? ולוואי וימשיך ככה עד 120 שנה בבריאות. וכולו שמח ומאושר. וגם אז נפרד מנו הבעל שם טוב בברכת הדרך, ואז יוצא מביתו, פונה לתלמידה ושואל אותו עם הבעל שם טוב, תלמידי חביביי, שמתם לב מה כאן קרה במשך יומיים רצופים? אתמול נכנסו אצל אברימה לשואב מים, שאלנו אותו אותה שאלה כמו ששאלנו היום. אברימה למה נשמע? אברימה לבוס הרצח. וגם היום שאלנו את אותה שאלה. אתמול אברימה לא הפסיק לרטון, לא הפסיק לקטר ולא הפסיק לילל, לא הפסיק להתבכיין. וכמה נורא ונמאס לו ואין לו כוח והוא שבור. הוא שואב מים מגיל 20, וזה כבר לא ממצא, וזה לא עובד, וזה לא בסדר. היום אברימה עונה תשובה אחרת. איזה כיף, איזה יופי, כמו בחור צעיר, אני שמח, רק ימשיך הלאה. שאל אותם הבעל שם טוב הקדוש, תלמידה יקריי, האם השתנה משהו בחייו של אותו אברימה לשואב מים? אתמול היה שואב מים, היום שואב מים, שלשום שואב מים, שבוע הבא יהיה שואב מים. מה השתנה? נקודת המבט, ההסתכלות, הראייה החיובית. אמר להם הבעל שם טוב, זהו ההבדל בין שני הדינים המפורסמים. בראש השנה ועד ראש השנה נכתב ונגזר על האדם, מה יהיה איתו? יהיה שואב מים? יעשה דבר אחר? כמה ירוויח? כמה שעות עבודה? כל הפרטים הקטנים נסגרים בראש השנה, נחתמים ביום הכיפורים ונשלחים בו שנה רבה על ידי השליחים עם הכביטלח, עם הפתקה. אבל כיצד יסתכל האדם על מה שעובר עליו מדי יום, זהו דיון שמתבצע מדי לילה על פי מעשיו של האדם. וזה משתנה. ואצל אברהם על השואב מים, היום זה היום הכי נפלא בחייו, למרות שלא השתנה, כי הוא זה מאתמול. רק הוא למד לראות את הדברים בצורה שונה. הוא קיבל זכות לראות את הדברים בצורה שונה. הוא עשה מעשים שעל פיהם הוא נידון לכך שהוא יכול לראות את כל הטוב שיש מסביב. ולמי מאיתנו אין טוב ובשפע אדיר. למי מאיתנו אין חיובי ובעוצמות אין סופיות. אין אדם שיוכל לומר לך שלא עוטף אותו שפע לא רגיל. אין איש או אישה שיכולים לומר לך על כמה טובות אשר היטיב לנו השם יתברך. למה בכל זאת האנשים רותנים? איך הגיע המושג הזה של להתלונן? איך הגיע הרעיון הזה שאנשים כל הזמן אומרים לא טוב לנו, חסר לנו, יש לנו בעיות, יש לנו קשיים, יש לנו צרות? זה לא כי נעלם להם הטוב. זה לא כי נגמר להם החיובי. זה לא כי לא קיים בסביבותם משהו איכותי. אלא משום שהם עכשיו מתמקדים בדברים הפחות טובים. משום שעכשיו הם נמצאים באיזו סיטואציה, באיזו הסתכלות, באיזה מבט, באיזו ראייה שממרקרת ומדגישה את הרוע, ואז ממנה כל מצב הרוח שלהם הופך להיות רע. זהו הרעיון הפשוט של תחשוב טוב יהיה טוב. תדבר חיובי יהיה חיובי. למד להסתכל על אין סוף הדברים שעוטפים אותך ועופפים אותך בצורה טובה ואיכותית. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אם אדם לא יחלל את דבריו, לא יאמר דברים שליליים, לא יאמר דברים שאינם טובים, לא יחלל את ההסתכלות שלו, את המבט שלו, את האמירה שלו, אלא ילמד לראות רק את הטוב, יגיד כמה שפע, כמה איכות, כמה טוב, כמה יופי, כמה חן, כמה נפלא, כמה מוצלח, כמה נחמד. זה הפירוש, לא יחל דברו. אל תדבר דברים שהם מחללים, כמה קשה, כמה נורא, כמה עצוב, כמה מתסכל, כמה מאתגר. לא, זה חילול הפה, זה חילול הדיבור. דבר טוב, דבר איכותי, דבר חיובי, יהיה חיובי, משום שהחיובי קיים. הטוב עוטף אותך, השפע ממש כאן על ידך. רק תלמד להסתכל עליו ולומר אותו בצורה טובה. לא סתם אומרת הגמרא כי המלאכים עומדים על יד פיו של האדם ומצפים ליישם ולקיים את כל מה שיאמר. כי אם תגיד טוב יהיה טוב. אמר פעם יהודי קשיש מאוד שאבי מורי זכר צדיק לברכה הרי נקפרת משכבו פגש אותו ושאל אותו אבי מורי במה הארכת הימים. אז הוא אמר לו אנחנו גדלנו על דבר אחד מאוד פשוט. שכשאדם מקבל איזושהי מכה קטנה, אם הוא אומר אוי ואי, איזו צרה קיבלתי, כמה קשה, כמה נורא, כמה אני לא יכול לעמוד בזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זו צרה, זה קשה, זה אתגר, אני אראה לך מה זה אתגר. מאידך גיסא, אם אדם מקבל אפילו מכה קטנה, ואומר, בואי נשאלו אלו. כמה טוב, איזו נשיקה, איזה חיבוק, יישר כוח בורי העולם, כמה שפע אתה מרעיף עליי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה שפע, זה טוב, אני אראה לך מה זה טוב. וכך אני חי, וכך אני מסתכל. ובזה הארכת ימים, אלו היו מילותיו של מור אבי, הרי נקבר משכבו שסיפר לי על אותו יהודי. ובדיוק זכיתי ללמוד בחברותה שלי. היום, הדברי חז"ל הקדושים שמתוך 10 ניסים שנעשו בבית המקדש, אחד מהם מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאלין בירושלים. לא כתוב שלא היה צר, אלא לא אמר אדם, צר לי המקום. הדיבור היה חיובי. הדיבור היה, יש שפע, יש מקום, הכל בסדר, בואו תיכנסו, הכל טוב. כשההסתכלות היא חיובית, כשהדיבור הוא חיובי, כשהגישה היא חיובית, הכל הופך לחיובי, הכל הופך לטוב, הכל הופך לנפלא. הרי איך הנפש עובדת? מה זה הכוח הזה שנקרא תת מודע? מה זה הסתכלות? מה זה מוח ולב? איך עובד מבנה האדם? הוא מייצר לעצמו את הקשיים ואת הטובות. מפי עליון לא תצאנה הרעות והטובות, עוד מעט נאמר. מה זאת אומרת? יש מצב נתון, ישנה סיטואציה, ישנו מקרה. אתה בוחר, את בוחרת איך לדון ולראות את המקרה הזה. אנחנו בוחרים איך להסתכל על הנעשה. אנחנו מחליטים איך להגדיר את מה שקורה. וכאשר המשקפיים הם משקפי טוב, כאשר הלב, כמו שאומרת המשנה, לב טוב רואה אני את דבריו, שבכלל דבריו דבריכם. הוא אומר לב טוב עולה על כולן, אז זה המידה הכי טובה שהדבק באדם, זה הדבר הכי נחשב שיש. משום שכאשר ההסתכלות היא של טוב, הראייה היא של טוב, אז הכל באמת טוב. וזהו הפירוש הפשוט בפרשת השבוע שלנו לכאורה, אחרי שזכינו לחדש בסייעתא דשמיא, לא יחל דברו, אם דבריו לא יהיו דברי חולין, דברי חול, דברי כיתורים, דברי בכי, דברי מעללים, אלא דברי איכות, דברי חיוב, דברי טוב, דברי הסתכלות חיובית, ככל הלא יוצא מפיו יעשה. כמו שהוא באמת אומר, כך יהיה. כמו שהוא באמת מגדיר, כך היא גם פני המציאות. כך הם פני הדברים. וזו היכולת שבורא עולם נתן לנו. זו האפשרות שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, רק לראות את הטוב, להסתכל על הטוב, למרקר את הטוב, להבליט את הטוב, להדגיש את הטוב. ומילה כבר זה מה שקורה. זה מה שיהיה. זה מה שקיים. זה מה שיש, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. כי כך הם פני הדברים. וזו הנקודה הראשונה שאיתה פותחת הפרשה. וברשותכם מאזינים יקרים, נעבור לקראת חלקה האחרון של הפרשה כדי לאסוף אנקדוטה נוספת, לקחת אותה אל ארגז הכלים שלנו, וכפי שציינתי בתחילת דבריי, בפרט בימים אלו. ישנה פנייה של משה רבנו אל אותם 2.5 השבטים שרוצים להישאר מעבר לירדן, ושאר השבטים, שאר עם ישראל, יוצאים למלחמה, הולכים לכבוש את ארץ ישראל. פונה משה רבנו להם בפנייה מאוד מעניינת, שבסייעתא דשמיא אני רוצה להתבונן מהי האמירה המיוחדת שמשה רבנו אומר להם. וכך אומר משה רבנו, אני מצטט, האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה? משה רבנו לא אומר להם, האחיכם ילכו למלחמה ואתם לא תלכו. אחיכם יפלו בקרב ואתם תשבו מוגנים. האחיכם יעשו מאמץ ואתם לא עושים מאמץ. האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה. זהו הביטוי. ושווה אולי ללמוד יחד מהו בעצם המשפט, מהי האמירה שמפנה משה רבינו כלפי 2.5 השבטים שרוצים להיוותר מעבר לירדן ולא להיכנס לעזור לאחים שלהם. משה רבינו אומר להם משפט אחד יחיד ומיוחד. וזו גם הסיבה שהמשפט הזה השפיע עליהם. כי הדברים נאמרו מפיו ומליבו של משה רבינו. לא ייתכן בעולם שאח אחד עובר משהו והאח השני נמצא במקום כאילו לא קרה כלום. לא אמרתי לך תבוא תילחם גם. לא אמרתי לך תעשה בדיוק מה שהוא עושה. אבל אח שלך עובר משהו. ואתה יושב פה, מבחינתך החיים מתנהלים כרגיל? איפה נושא בעול עם חברו? איפה להרגיש את השני? איפה לחוש את האחר? דברי המוסר שאומר משה רבינו כלפי אותם 2.5 השבטים, אלו דברים אשר אקטואליים ורלוונטיים מדי יום, מדי רגע, מדי שעה, שאמורים לדבר אלינו בכל השנה כולה, ובפרט בימים מן הסוג הזה שעלינו להרבות אהבת חינם. מה זאת אומרת הבעיה היא שלו? שהוא יסתדר? שיתמודד לבד? מה זה קשור אליי? איך אני נכנס לסיפור הזה, כל האמירות מן הסוג הזה? הלא אנשים אחים אנחנו. הלא כולנו יחד. בני איש אחד נחנו, כמו שאומרים השבטים. עם ישראל, כל מעלתו וכל גדלותו וכל עוצמתו, כאשר הוא מרגיש כאיש אחד בלב אחד. איך יכול להיות שאח עובר משהו ואתה יושב פה? האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה? תעשו משהו. תתפללו. תעזרו. תסייעו. תרגישו חלק. אין דבר כזה שאח אחד נלחם והאחר יושב פה. יושב פה משמעותו, המלחמה היא לא שלי. יושב פה משמעותו, זה קשור לאחי, זה לא קשור אליי. איך ייתכן דבר כזה שבני משפחה מדברים בצורה הזו? איך ייתכן דבר כזה שיהודי אחד מעם ישראל יראה יהודי אחר מעם ישראל עם בעיה, צרה, קושי, אתגר, ויגיד שיתמודד הוא, זה עניינים שלו. הלא הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כמשפחה אחת, ברא אותנו כמשפחה אחת. לא סתם ישראל ערבים זה בזה. הרי להעיר לשני, אם הוא עושה כך או אחרת, בוודאי יש לך זכות. שאתה מרגיש אח שלו, מה זאת אומרת? הוא עושה דבר שלא יעשה. אני חייב להתערב. זה מקומם. זה לא בסדר. אז לגבי התחושה הזאת של להעיר למישהו, לתקן את דרכיו של מישהו, יש אנשים רבים שמרגישים חלק. יש אנשים רבים שמרגישים שיש להם אחריות. מה זאת אומרת? יש חובה כזאת, תוכח תוכיח. אר ישראל ערבים זה בזה? היא חייב לתקן את דרכיו, ליישר את אורחותיו. מצוין. זה לא רק כלפי דברים שאחיך עושה לא בסדר. זה כלפי כל צעד ושעל של אחיך. האחיכם ילכו למלחמה ואתם תישבו פה, זהו ביטוי שמה שהשני עובר עליך לעבור גם. זהו ביטוי שלא יכול להיות שתראה יהודי כזה או אחר שעובר דבר כזה, או שמתמודד עם התמודדות כלשהי, או שבאמצע להתאתגר באתגר כלשהו, ואתה תגיד, מה כל זה קשור אליי? זה אחיך. והנושא בעול עם חברו, זוהי הנקודה שאולי אם ננסה להגדיר אותה ביתר שאת, קוראים לה בשתי מילים, אהבת חינם. אהבת חינם זהו לא משפט בלתי ניתן לפיצוח או להבנה. אהבת חינם פירוש הדבר אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה רק מפני שהוא אחי, רק מפני שהוא יהודי מעם ישראל. אני אתן כתף, אני אומר מילה, אני אנסה לעזור, אני ארגיש שצרתו צרתי, שמחתו שמחתי, כאיבו כאיבי, מזלו מזלי. זוהי המשמעות של אהבת חינם. לא להתבצר בתוך הבועה האישית שלי. לא לומר, אני מרגיש טוב, לי הכל בסדר. נו, השם יעזור לו. איש לרעהו יעזור, הוא אמר לי פעם, אבא שלי הרי ניקה פרת משכבו. ולאחיו יאמר חזק, לחברים עוזרים, אבל לאח שלו אומרים, יהיה בסדר, תהיה חזק. לא. האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה? וכי יעלה על הדעת שיהודי מעם ישראל חווה איזושהי חוויה, איזשהו קושי, איזושהי התמודדות, איזשהו אתגר, ואדם ימשיך לשבת במקום מושבו בשלוותו כאילו לא קרה דבר? איפה אהבת חינם? איפה נושא בעול עם חברו? מספרים פעם על אחד מגדולי המשגיחים שעבר בישיבה, נראה שני בחורים רצים לחדר השיעורים לשמוע שיעור מפי ראש הישיבה, וכל אחד אוחז ביד ימין את הגמרא שלו וביד שמאל כיסא. עצר אותם הרב את שני התלמידים שרצים במדרגות ואומר להם, לאן אתם הולכים? אומר לי, לשמוע שיעור תורה. מה אתם מחזיקים ביד, גמרא וכיסא? ולמה כל אחד מחזיק את הכיסא? אומר, אני לוקח כיסא לעצמי, והוא לוקח כיסא לעצמו. אמר להם הרב המשגיח, ולמה לא תתחלפו? אתה תיקח את הכיסא לשני, והשני ייקח את הכיסא עבורך. הלא שניכם ממילא כבר נושאים כיסאות. שניכם מתאמצים ועולים במעלה המדרגות עם כיסא ביד. למה אתה סוחב לעצמך את הכיסא, והוא סוחב לשני את הכיסא? לעצמו. תתחלפו. אתה תיקח את הכיסא בשביל החבר שלך, והחבר שלך ייקח את הכיסא בשביל החבר שלו. ואז סחבתם את אותה סחיבה, נסעתם את אותה נסיעה, אבל אתם נוסעים בעול עם החבר. אתה עושה מאמץ, אבל לא עבור עצמך, הוא עבור השני. זו הסתכלות של אהבת חינם. זהו מבט של נושא בעול עם חברו, לא סתם אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, המתפלל על חברו והוא צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. למה? מה סגולה גדולה יש בזה? דרך אגב, זו סגולה שעובדת היטב. וגדולי הדור מורים את זה להתפלל על כל מיני עניינים של שני אנשים שחווים את אותה צרה, שכל אחד מתפלל בעבור עצמו כמובן. זה צריך, זה בריאות, וזה זיווג, וזה זרע של קיימה, וכל אחד עם צרכיו הוא, שבמקום שכל אחד יישא תפילה וישפוך שיח כלפי עצמו, שהם יחליפו ביניהם שמות וכל אחד יתפלל על האחר. כי הקודש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אבא יושב בשמיים ורואה ילד שמשתפך בתפילה. אבא יושב בשמיים ואחד הבנים שלו בא וזועק, אומר לו, אבא תעזור, למי? לחבר שלי. מה יש לחבר שלך? הוא זקוק לפרנסה. אבל הוא צריך לאותו דבר, המתפלל שעומד על חברו בתפילה, הוא בעצמו זקוק לפרנסה. כמה נחת רוח יש לאבא בשמיים. אבא בשמיים יושב על כיסא הכבוד ואומר, הוא את הבן שלי, הוא בעצמו זקוק לפרנסה, הוא בעצמו זקוק לבריאות, הוא בעצמו זקוק לזיווג. הוא משקיע אנרגיות בתפילה, והוא דומע, והוא משתפך, והוא מתחתה כבן אל אביו, ועל מי הוא מבקש? על אח שלו. אך אני אתן לו קודם כל. איזה מרגש זה. נושא בעול עם חברו. להרגיש את האחר. לעשות למען האחר. לצאת מקופסה שנקראת קופסת האני. חשוב לחשוב על עצמי, נכון? אם אין אני לי, מי לי? אבל הוא כשאני לעצמי, מה אני? אם אני עסוק בתוך עצמי, מה אני בכלל? איזו זכות קיום יש לי? כל הכוח של העם שלנו זהו האחר. לחשוב על האחר, לדאוג לאחר, להתעניין באחר, לשאת בעול עם האחר, להתפלל למען האחר. וזו נקודה שאיתה ניתן באופן ישיר להביא את בית המקדש אלינו. כל אחד ואחד מאיתנו יתחיל עם הצעד הזה שהוא צעד קטן גדול, הוא צעד ענק שבענקים, את אותה תפילה, את אותו דיבור, את אותה חשיבה, את אותה הסתכלות על החבר. לראות את המסביב, לא לראות רק את האני. זוהי אהבת חינם פשוטו כמשמעו. זה לא פירושים, זה לא רעיונות, זה לא מחשבה, זה לא קבלה, זה לא נסתר, זה נגלה ופשוט. וזהו הזמן, זוהי השעה, זו ההזדמנות. אילו הם הימים בהם עלינו לחזק עם שני הדברים שדיברנו עליהם, שתי הנקודות. האחד, הראייה החיובית, ההסתכלות החיובית, האמירה החיובית, הדיבור הנכון, הדיבור החיובי, ומן הצד השני, להרגיש את השני, לחוש את האחר, להתפלל בעבור האחר. האחר מתאתגר, גם אנחנו באתגר הזה. האחר זקוק, גם אנחנו זקוקים. כאשר אדם יגוף את עצמו עם שני הכלים הללו, עם שתי הנקודות הנפלאות הללו שזכינו לקבל אותם במתנה בשבת בפרשה שלנו, פרשת מתות, אין לי ספק. כי לא רק לבינה אחת של בית המקדש הוא בונה, אלא את בית השם האמיתי הוא יוריד כאן ומהר. את אישה באב שעומד כאן בפתח, אוטוטו, יום חג יהיה. מועד לא יהיה אבל יותר, משום שהבנו את המסר. קלטנו את הרעיון, שדרגנו את הכל, עשינו את המותר אלינו להיות אהבת חינם, להיות בנושא בעול עם חברו, מרגיש את האחר, רואה את הטוב, מדבר אל הטוב, ושומע אך ורק טוב. זהו הזמן להודות לבורא העולם על כל הטוב, על כל המתנות, על כל הנפלא שהוא לא מפסיק לתת לנו בשפע כזה גדול. מודים על העבר ומבקשים על העתיד, תודה רבה לך בורא העולם. תודה מיוחדת לכל הצוות כאן מכל חי, לישי פופופסקי, הדכנאי שעושה מלאכתו נאמנה. לכם מאזיני כל חי היקרים שבחרתם לקחת את פסק הזמן של היום איתנו יחד. הדברים שאמרתי יהיו לי לנשמתו של מורבי הרב שמחה בונים ברב אברהם עלי ויריני כפרת משכבו. אנחנו אם ירצה השם לשוב ונשתמע כאן מחר בין השעה 12 ל-2 עם תוכניתי נפש החיים. ובשבוע הבא עם עוד תוכנית שיחת היום בין השעה 6 ל-7. ועד אז אך ורק בשורות טובות, ישועות ונחמות, אהבת חינם, נושא בעול עם חברו, וראייה חיובית, ובעזרת השם, ככל היוצא מפיו יעשה, הכל יהיה רק טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חיים הורוביץ.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיבתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חיים.